כשחשבתי ככה על השיחה של הערב, תהיתי ביני לבין עצמי איך למצוא את החיבור לשאלות ש עולות ומתעוררות מאז השבעה באוקטובר. בכל המרחבים וגם כמובן בחוגי הדרמה. שאלות נוקבות שאני לא בטוח שיש עליהן תשובות. טובות, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי פשוט עומד באי ידיעה. וחשבתי לעשות או לנסות לפחות לעשות איזשהו חיבור שנוכל להישען עליו ברמה כזו או אחרת. בתובנה אנחנו צריכים לתת כותרת לשיחות שלנו, אז קראתי לשיחה הזו, בלב הדוקה יש גרעין של חופש. אז נראה. אז אג'אן שא, בטח שם שלפחות חלקכם שמעתם, מכירים, מורה תאילנדי גדול במסורת של הבודהיזם התרוואדי, של נזירי היער, מורה של המורים שלי, אמר שחמש דקות ללא מודעות, חמש דקות ללא מודעות, אלה חמש דקות של אי שפיות. והמודעות שאליה, אני חושב שהוא התכוון, היא מודעות למציאות כפי שהיא באמת, לא כפי שהיא נתפסת מבעד לעדשות המעוותות של ההשקפות שלנו, של הדעות שלנו, של העמדות, של העדפות, של הפחדים הרבה פעמים, הזיכרונות, התקוות שלנו, כל המכלול הזה. ולמציאות כפי שהיא, המציאות כפי שהיא נכוחה, שאליה אנחנו שואפים, שאליה הדרך הזו מכוונת או מזמינה, למציאות הזו יש שלושה מאפיינים. בטח אני מניח שרובכם שמעתם גם את התיאור הזה של שלושת המאפיינים, זה החלופיות, הארעיות, הניצ'ה בפאלי, זה מה שמתורגם כסבל, זה לא תרגום מדויק, אבל אי נחת, חוסר שביעות רצון, שקוראים לו דוקה. והמאפיין השלישי זה מאפיין של היעדר עצמיות, היעדר אני, תפיסת אני או עצמי קבוע ונפרד, איזו מהות כזו, שאנחנו כמובן שבאופן אינטואיטיבי מייחסים לעצמנו. המאפיין הזה קוראים אנטה. ואנחנו כמובן, לא צריך לומר, חיים היום במציאות מאוד מאוד מטלטלת. והעוצמות של הזעזוע, האינטנסיביות הזו, יודעים, מדברים הרבה על, יש איזה ביטוי מורבידי כזה בעיניי, שגרת חירום, נכון? שמעתם את זה? שגרת חירום, כאילו שהחירום כבר נכנס לאיזושהי מין שגרה. אני לא מצליח לראות את זה. כן. אז העוצמות של הזעזוע בעצם מונעות מאיתנו, אם אנחנו באמת מביטים נכוחה, לראות ש אין כאן שום דבר חדש, למעט העוצמות, האינטנסיביות, באמת הטלטלה הבלתי נתפסת הזו, אבל המציאות היא כפי שהיא הייתה תמיד. היא אותם שלושת המאפיינים שמאפיינים אותה. למרות שאנחנו מדביקים לתארים שיש להם מקום כמובן. זה לא נתפס, זה הזוי, זה לא יאומן, כל התארים האלה שאנחנו מדביקים למציאות הקשה הזו. אז בשיחה הזו אני רוצה בעיקר לנסות, כמו שאמרתי, ולהראות למה ראיית המציאות כפי שהיא, על פי התפיסה הבודיסטית, על פי ההצעה, ההזמנה הבודיסטית, זאת אומרת, ראייה בהירה וחודרת של הדברים כהווייתם, שזה בעצם התרגום של מה שאנחנו קוראים לו ויפאסנה, ויפאסנה. גם אם הם כל כך מטלטלים וכל כך קשים, כן, היא מפתח לחופש, היא מפתח להתעוררות. אז בדרך כלל משתמשים שמדברים על ההתעוררות הבודיסטית, הערה, התעוררות, משתמשים בשתי מטאפורות. לפעמים קוראים לזה הערה, לפעמים קוראים לזה התעוררות. הערה enlightenment, נכון? בטח שמעתם את זה. הערה, שזה בכלל מושג שנלקח מהסורת של השכלה, הנאורות, אתם רוצים, האירופאית, הדבר וחצי דבר עם הבודיזם, אבל איכשהו בתרגומים הראשונים זה השתרש ככה, הערה. והמושג השני, נגיד באנגלית, זה awakening, שאותו אני מעדיף, זה התעוררות. זה נורא מעניין, אני גיליתי את זה, גיליתי את זה כבר מזמן, אבל זה היה נורא מעניין לגלות את זה, שהבודה מדבר על החוויה הזו, שמדבר בטקסטים, בפאלי, הוא משתמש במונח בודהי, בודה, בודהי, שבפאלי הפירוש שלו זה התעוררות. אבל, וזה מה שלמדתי ככה להפתעתי, שאני לא דובר פאלי, רק מכיר את המושגים, שהמונח הזה בודהי, בפאלי הפירוש שלו זה התעוררות כמו התעוררות משינה. ממש התעוררות משנה, שרוצים לומר שאדם מתעורר משנתו, אז משתמשים במונח הזה בודהי. ומסתבר שהבודה משתמש במושג הזה, ככה לפחות לפי ההבנה שלי, כדי לבדל אותו באופן מסוים, כדי לבדל אותו ממסורות אחרות שמייחסות למושג הזה גם איכויות אחרות ומשמעויות אחרות שהיו נהוגות בזמנים שלו. אז מה קורה כשאנחנו מתעוררים בכל בוקר? זה כבר יותר מוכר לנו, נכון? מה קורה כשאנחנו מתעוררים בכל בוקר? אנחנו מתעוררים מחלום, כן. אנחנו יוצאים ממצב של חוסר הכרה, כן? ואז אנחנו פוגשים את מה שנחווה כעולם החיצוני, נכון? מכירים את רגעי ההתעוררות האלה בבוקר, רגעי הדמדומים האלה, שאגב זה נורא מעניין לתרגל ברגעים האלה. היה תקופה שממש תרגלתי את זה ככה באופן די אינטנסיבי. מצב שאנחנו לא בטוחים לגמרי אם אנחנו כבר ערים או עדיין בחלום או איפה אנחנו בכלל, ואז מתחילים החושים להיכנס לפעולה, כאילו העולם מתחיל להגיע, שלפוחיצה, ואז היד נשלחת, מושכת הקור, חום, ואז מתחיל להיכנס העולם, רגע, במה, במה שעה, ולאן נקי, אולי אני לא רוצה לקום לבוקר, עוד שעה, ועוד סיום, ועוד זה. נורא מעניין לראות את רגעי המעבר האלה, באמת. אז מתחיל להיכנס העולם החיצוני לחוויה שלנו. ואנחנו נמצאים בעולם החושים, בעולם הממשי, כן? שבו יש לנו כבר מגע עם אובייקטים ועם אנשים אחרים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא אפופים, לא שקועים רק בפנימיות שלנו, כן? כמו במצב של שינה, וזו תנועה שניתן לומר מהפנים אל החוץ. אל העולם. העובדה שאולי אנחנו פחות ערים לה, או פחות מודעים לה, או פחות לוקחים אותה כנתון זה, אנחנו מתעוררים לעולם או למציאות שיש לנו מעט מאוד שליטה בה. נכון? מעט מאוד שליטה בה. שהיא בלתי צפויה. אני חושב ש... אני לא חושב, כולנו יודעים שהשבעה באוקטובר התעוררנו בדיוק לבלתי צפוי הזה. עד כמה שהוא מזעזע. חוסר השליטה, כל מה שנלווה, לא צריך לחזור, כי אנחנו כולנו חולקים את החוויה הזו. זאת אומרת, בשבעה באוקטובר, האמת מאפיין המציאות הזה, של ארעיות, של אי-ודאות, של חולפיות, של שינוי, של אי-ידיעה, תפח על הפנים שלנו בעוצמות שאנחנו מכירים. המהות לא השתנתה. אנחנו קמים ככה כל בוקר. העוצמות המטורפות האלה, הזעזוע, זה מה שהופך את זה לכל כך, באמת, כל כך מטלטל. אבל במהות אנחנו בכל בוקר מקיצים לאותה אי-ודאות, אי-ידיעה. חוסר ביטחון. אנחנו יוצאים מהדלת ואנחנו לא באמת יודעים מה יקרה לנו. אנחנו יכולים לתכנן, אבל אין לנו שום ודאות שהדברים אכן יקרו כך. הבלתי צפוי נמצא שם תמיד מולנו. זו הכוונה של להתעורר במובן הזה. הבודה התכוון בדיוק לזה, ולכן הוא משתמש במטאפורה הזו. לפקוח את העיניים ולמצוא את עצמנו בתוך העולם המורכב הזה, הלא צפוי, הלא ודאי, הלא נודע, בתוך כל המורכבות הזו. בתוך כל הרחש הזה, מה שאנחנו קוראים לו חיים. ושהבודה מתאר את ה... מציאות הזו שאנחנו מתעוררים עליה, אנחנו משתמש גם במונח אחר, שבטח אני מניח שגם אותו חלקכם לפחות שמעתם, קורא לו ההתהוות המותנית, או פטיצ'ה סמופדה בפאלי, התהוות המותנית, אחד הלימודים אולי העמוקים ביותר שהבודה מלמד, ואנחנו מתעוררים אל עולם כזה, של, שמה שמאפיין אותו זה ש אותו מהלך של התהוות מותנית. למה הכוונה? תנאים ונסיבות מסוימים מפשילים ויוצרים תנאים ונסיבות אחרים שונים, שגם הם ממשיכים את השרשרת האינסופית הזו של זיקה הדדית, של דברים שקשורים ושלובים זה בזה, מתנים, מזינים וניזונים, משפיעים ומושפעים. למהלך הזה, וכמובן שגם אנחנו חלק מהתנועה הזו, מהמהלך הזה, מאותה התהוות מותנית, כן? במהלך הזה, שהבודה מדבר עליו, כן? התהליך הזה, אנחנו קוראים חיים. ובחיים האלה, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה בוודאות כידיעה, אבל הבודה לא מזמין אותנו להישען על ידיעות אינטלקטואליות. כן? הכל קשור בהכל. זה הכל, אם תראו את הדף שלי, זה הכל עם בולד, וגם יש קו מלמטה. הכל ללא יוצא מן הכלל. כמובן שהכל כולל גם אותנו. הכל קשור בהכל. הכל תלוי בהכל. דבר אינו מתקיים בנפרד מכל ההתרחשויות האחרות. למרות שתפיסת המציאות השגויה שלנו אולי אנחנו יודעים את זה אינטלקטואלית, לא מבינה את זה כך, לא תופסת את זה כך. אז אנשים לא מתקיימים במנותק מאנשים אחרים, מדינות לא מתקיימות במנותק ממדינות אחרות, אויבים, חברים, ימין, שמאל, כל מה שניקח, כל מה שאנחנו מכירים. וגם את זה למדנו ואנחנו עדיין לומדים בתקופה הזו, בין אם נרצה או בין אם לא נרצה. זאת אומרת, הבודה לא מדבר על איזושהי התעוררות, איזו מציאות אבסולוטית אחרת, או על איזו התנתקות מהמציאות הזו שאנחנו מכירים וחווים, וזה מה שכל כך רדיקלי אצלו. הוא מדבר בדיוק על אותה מציאות או אותה מורכבות שאנחנו מכירים וחווים ביום יום שלנו. זו אותה תערובת שלפעמים היא בלתי נתפסת, כן? של כאב ועונג וצער ושמחה ויופי וטרגדיה של החיים עצמם. ולכן כשהוא מלמד מדיטציה, כן? הוא מתייחס למה שאנחנו חווים ישירות. וסטיפטנה זה הסוטרה הבסיסית שבה אנחנו לומדים לתרגל, לומדים להכיר, להתיידע ולתרגל את יסודות הקשב או יסודות מודעות או תשומת הלב. הוא מתחיל עם נזיר שהולך ביער, הולך אל היער, מתיישב בגב זקוף לרגלי עץ, וכשהוא נושם נשימה ארוכה הוא יודע אני נושם עכשיו נשימה ארוכה. כשהוא נושם נשימה קצרה, הוא יודע, אני נושם עכשיו נשימה קצרה. באותו אופן, המתרגל מודע באופן מלא, כן? לכל אחת מהפעולות שלו. שעומד, יושב, הולך, שוכב, אוכל, כמו גם לרגשות שלו, למחשבות שלו, בעצם לכל ניואנס הכי זעיר של ההוויה שלו, או של חייו. זו ההזמנה שלנו. לכן, אתם זוכרים, משיחת הפתיחה הזמנו אתכם, הצבענו על כך שאנחנו מזמינים אתכם לפתח את היכולת הזו שהיא מובנית לתוכנו, אנחנו פשוט היא לא מפותחת דייה, ניתן לקרוא לזה כך, כן? לפתח את המודעות לכל ניואנס וניואנס של מלוא הוויית החיים שלנו. זה מה שאנחנו עושים בתרגול, וזה מה שהבודה מזמין. זאת אומרת, המדיטציה היא לא התעוררות לאיזשהו מישור אחר של הכרה. חשוב לומר את זה וחשוב להבין את זה. איזה משהו נשגב יותר לאיזושהי, אני לא יודע מה. המשמעות היא להגיע פשוט למערכת יחסים אחרת, שונה ואחרת עם המציאות שבתוכה אנחנו חיים ביום יום שלנו. זאת אומרת, הבודה לא דורש מאיתנו להתנתק מהחוויות, מההתנסויות היומיומיות שלנו. הכל, מצחצוח שיניים ועד, אני לא יודע מה, כל מה שאנחנו עושים, כן? עבודה. הוא מנסה ללמד אותנו להיות עם ההתנסויות היומיומיות האלה, אבל בדרך חדשה לגמרי. וזו ההזמנה הכל כך רדיקלית של הדרך הזו. מה זה הדרך החדשה הזו? בדרך שבה אנחנו לא נדחפים לתגובתיות באינטראקציות שלנו עם כל מה שעולה בנו, בפנים ובחוץ. כן? בדרך שאנחנו לא נדחפים לפעולה על ידי כל פחד או כל תשוקה לאיזה משהו, או גחמה שעולה בתודעה שלנו. במילים אחרות, שאנחנו לא משועבדים למהלכים האלה. לא משובדים למה שהאינטראקציות האלה מעוררות בנו. תשומת הלב שהבודה מציע לנו היא הרבה יותר נוכחות ומודעות לכל מה שיש. היא אומרת במילים מאוד מאוד פשוטות שאנחנו עלינו להיות הרבה יותר ממוקדים, רגועים ויציבים, ועל בסיס השקט הפנימי הזה, ללמוד להתבונן באופן יותר ישיר, ובלי הסחות דעת על כל מה שקורה בחיים שלנו, כמיטב יכולתנו כמובן, על כל מה שקורה בחיים שלנו רגע אחרי רגע. אז התרגול הזה בעצם מציע לנו להיות מאוד נוכחים בכאן ועכשיו. מאוד נוכחים בכאן ועכשיו. רק להתבונן בתהליכים האלה של הכאן ועכשיו, אפשר לומר, בעיניים אחרות. לא בעיניים לא בתודעה ההרגלית שלנו, שמתרגמת ומפרשת את זה יותר על בסיס המהלכים התגובתיים שלנו, שפועלים תמיד באסטרטגיה אחת מאוד מאוד מסוימת. מה שטוב לי, מה שנעים לי, מה שאהוב עליי, מה שאני רוצה ממנו עוד, אני אפעל כדי לשמר אותו, כדי להעצים אותו, כדי לחזק אותו, כדי לדעת ממנו עוד ועוד, יותר ויותר. מה שמייצר את התגובה ההפוכה, מרגיש לי מאיים, מרגיש לי לא נעים, מרגיש לי דוחה, מרגיש לי מעיק, מרגיש לי לא טוב. אני אעשה את כל מה שאני יכול, ויש לנו אין ספור אסטרטגיות, כן? איזו אסטרטגיה קיומית. לדחות אותו, להפסיק אותו, להחליף אותו במשהו אחר, להתעלם, whatever. וכשראייתנו לא נכוחה, הטלטלה הזו פשוט מנהלת אותנו. הטלטלה הזו מנהלת אותנו, מנהלת את חיינו. אנחנו חיים ממש כשאנחנו נעים בתנועה האינסופית הזו, שהבודה קרא לה, במילים אחרות גם, סמסרה. אז כדי לא לראות את המציאות כך, או ללמוד לראות את המציאות אחרת, הבודה לא מציע לנו, אם אנחנו הולכים אל התרגול, לשבת סתם ולהתבונן, נאמר, בנשימה שלנו. אחד המוקדים שאנחנו מזמינים כאן. הוא אומר לנו להתחיל ולשים לב לכמה מאפיינים של המצב הזה, שאנחנו בדרך כלל מתעלמים מהם, מהם אותם שלושת מאפייני המציאות. הראיות, העובדה שבכל מה שאנחנו חווים ומתנסים, אין שום דבר שהוא באופן מהותי, מעצם טבעו, איזשהו אני, עצמי. והסבל שנגרם לנו כאשר אנחנו לא מבינים את המהליכים האלה. אנחנו לא מבינים שהחוויות שלנו גם הן מתאפיינות באופן הזה. יש שיחה מאוד מעניינת עם תלמיד, מישהו שבא אל הבודה, קראו לו קסאפה, שהוא שואל את הבודה, תגיד לי, מה גורם לסבל? שאלה. בא אל הבודה, שואל אותו, מה גורם לסבל? הוא אומר לו, אני גורם לסבל? הוא אומר, לא, 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 אל תגיד ככה, אל תאמר ככה, קסאפה. אחרים גורמים לסבל? לא, לא, אל תגיד ככה, אל תאמר ככה, קסאפה. יש במסורת ארבעה סוגים של שאלות, אני, אחרים, לא, לא. אז אם לא אני ולא אחרים, אולי זה שניהם ביחד, גורמים לסבל? אל תאמר ככה, קסאפה. ואז קסאפה מתייאש, הוא אומר לו, רגע, אז אם זה לא כל אלה, אולי אין בכלל סבל? הבודה אומר לו, אל תאמר ככה, קסאפה. ודאי שיש סבל, אחרת לא היית שואל. אז קסאפה המסכן כבר שואל, אז מהיכן הוא מגיע? שללת את כל האפשרויות, אל תאמר ככה, אל תאמר ככה, מהיכן הוא מגיע? ואז עונה לבודה, הוא מגיע כתוצאה מתנאים ונסיבות שתלויים ומתנים זה את זה. אופיין המציאות. כן. התנאים שמאפשרים עכשיו את עליית הסבל מתקיימים, כן? אם התנאים ישתנו, לא יעלה יותר סבל. וזו ההזמנה לחקירה, יותר עמוק או לרובד יותר עמוק של חקירה, מה הם אותם התנאים שמאפשרים או שמעלים, שמייצרים סבל. האמת הנאצלת השנייה של הבודה, שהבודה מלמד, מדבר בדיוק על זה. מהו המקור לאותו הסבל? הביטויים השונים של דוקה שאנחנו חווים. אז אנחנו חוזרים למאפיין המציאות הראשון, כן? הכי פשוט אבל לא בהכרח הכי קל, והוא הראיות, הניצ'ה. אז ברור, אינטלקטואלית, אנחנו מבינים את זה מגיל אפס. הנכד שלי החמוד, כן? מבין את זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. חלק זה משהו ונגמר, הוא מתחיל לפקוט. מתחיל לפקוט. אבל זה נגמר, הוא רוצה עוד, ואין עוד. לא. מבין? שום דבר לא נשאר, הכל חולף, הכל נגמר. Okay? אז זה ברור לכולנו. כן? הבעיה היא, כמו שאמרנו, שלא הפנמנו את זה. וכולנו יודעים היטב עד כמה לא הפנמנו את זה. הניצ'ה מציינת את ההשתנות הבלתי פוסקת של המציאות. לא נוכל להצביע על מרכיב אחד, ממש על מרכיב אחד, שנוצר בעולם ונשאר קבוע ולא משתנה. מאחר וכל מה שהתהווה, כל מה שנוצר טבעו להשתנות, ובסופו של דבר להיעלם. פרח מלבלב נובל, אדם נולד ומת, זה ברור לכולנו. אבל האמת של הניצ'ה היא לא פילוסופיה. הבודה לא מלמד פילוסופיה. הוא לא מלמד אותנו על טבעה של המציאות. גם שהוא מלמד על שלושת מאפייני המציאות, זה לא כדי שנבין את זה ברובד האינטלקטואלי הפילוסופי. כן? יש ללימוד הזה מטרה מאוד מאוד פרקטית. להצביע על הסיבות לסבל שלנו. ומאוד מאוד חשוב להבין את זה. אשליית הקביעות. אשליית הקביעות. לקחו את זה להקשרים שאנחנו מדברים בהם. אשליית הקביעות. תפיסת מה שחולף, מה שהראי כקבוע, היא אחת מארבע עיוותי ההכרה, זה נקרא ויפלסה. ארבעת העיוותים. הוא מדבר על ארבעה עיוותים, ארבעה דרכים מעוותות שבהם אנחנו תופסים את המציאות. כן? אז מה קרה בהקשר הזה בשבעה באוקטובר? קרסה תפיסת המציאות האשלייתית שלנו, שבנינו לנו, הקביעות שייחסנו לכוח, לביטחון, הרתעה, כל אותם מושגים, לחיים הטובים, לכל מה שידענו, לכל מה שחשבנו, שפשוט יימשך. להתעלמות ממאפיין המציאות שאומר, חברים, wake up, כן? תתעוררו, להבין, שאי אפשר לייחס קביעות, לשום דבר, ובטח ובטח לא למאפייני חיים, למאפייני קיום שאנחנו מעדיפים או רוצים או מנסים לשמר. כי החיים רוחשים והחיים מתנהלים כפי שהחיים מתנהלים. ותנאים ונסיבות גם הם נתונים לשינוי. דבר לא נותר, לא נשאר על עומדו. טווחי הזמן כמובן שונים, נכון? היו פה לא מעט שנים שבהן חשבנו שמה שהיה ימשיך להיות. כולנו, או לפחות רובנו. מבנים שלמים, שבודה מלמד את ההתהוות המותנית, יש 12 חוליות. החוליה השנייה אחרי החוליה הראשונה של הבורות או של העיוורון, כן? חוסר יכולת דברים, לראות דברים כהווייתם, החוליה של הסנקרות. סנקרות זה מבנים מנטליים, כן? זה מבנים שתופסים את המציאות בצורה מסוימת. המבנים האלה קרסו. כולנו יודעים את זה. המחירים של הקריסה הזו, גם עליהם לא צריך להרחיב. וזה מוביל אותנו, הקריסה הזו, כן, או ההתעלמות הזו ממאפיין המציאות, הראשון הזה, כן, מאפיין המציאות השני, דוקה. ואמרנו, ונזכיר את זה שוב ושוב, כדאי מאוד מאוד ככה להפנים את זה. המטרה של הצגת המאפיין של הראיות של הניטשה, כאחד מאפייני המציאות, היא התנסותית, חווייתית ומעשית, היא פרקטית מאוד, והיא באה לשפוך אור על מאפיין המציאות הנוסף של דוקה. אני רוצה לומר כמה מילים על דוקה. אמנם את המילה דוקה מרבים לתרגם כסבל בעברית, אבל הכוונה היא לכל רמה של אי נחת, של קושי, ברמות הדקות ביותר, ממש הדקות ביותר. מזה שעכשיו חם לי קצת או קר לי קצת, ואנחנו לא נחבר את זה בשום צורה ושום פנים ואופן לביטויים של סבל שאנחנו מכנים אותם בצדק, אני חושב, בימים האלה, כן? אבל, מה שאומר הבודה, ההיווכחות הישירה בדוקה היא קריטית אם אנחנו מבקשים להפסיק דוקה, להפסיק את אי הנחת, להפסיק את התנועה הזו שמייצרת את הקושי, וכדי שאדם ימלט מהכלא, קודם כל הוא צריך להכיר בעובדה הזו שהוא בכלל קלו. אז ברור לנו, כשלא נעים לנו, כן, אנחנו חווים דוקה. אבל בדברים של הבודה יש טענה רדיקלית הרבה יותר מזה. צריך להבין אותה. הטענה הזו אומרת שגם בסיטואציות שאנחנו מכנים אותם עושר, עונג, גם בסיטואציות האלה, במצבים האלה, תמון כבר זרע של דוקה. וזה לא כדי לדכא אותנו. ממש לא. וכדי להזמין אותנו לראייה נכוחה של המציאות, של מה שמייצר, מה שגורם דוקה. אתם מכירים את הדוגמה של התנוחה במיטה, נכון? מכירים את זה? אני תמיד מספר אותה. לא? נורא טובה. לתאר את זה. אנחנו שוכבים בסבבה שלנו. נכון? שוכבים. נוח לנו, נעים לנו. מתישהו, במוקדם או במאוחר, התנוחה הזו לא תהיה נוחה. אנחנו נתהפך לצד השני. Okay. אין דוקה. דוקה גם פוסקת. אין דוקה. במוקדם או במאוחר, התנוחה שעכשיו היא עושר או רווחה, שוב נתהפך לצד השני. נתהפוך לדוקה. למה? נורא פשוט. לכאורה. קל להבין את זה. וזו הכוונה. בגלל הניטשה, בגלל הראיות, בגלל החלופיות של הדברים, בגלל שום דבר, שום מצב, שום סיטואציה, שום דבר לא נותר על עומדו, לא שורד, כמו שהיינו אולי רוצים, כמו שאולי היינו מקווים, הזרע של הדוקה תמון כבר כאן. ואם אנחנו נאחזים רק בתנוחות הטובות והנעימות, אז הגב שלנו יגלה לנו שזה לא כל כך עובד ככה. Okay? אפשר לקחת את זה ולהשליך את זה גם הלאה. אם נחזור למציאות של הימים האלה, אנחנו לא ראינו במה אנחנו נאחזים. לא ראינו את התחזיות האלה. או שגם אם ראינו, ניסינו איכשהו לשמר אותן, אם לא כוחנו. הבודיזם הוא לא הזמנה לפסימיות. הבודה מדבר על זה מפורשות. זה לא הזמנה לא ללכת אל מקומות ואל מצבים ואל יחסים ואל סיטואציות שמייסרות ביטחון עבורנו, שמאנגות אותנו, שנותנות לנו להרגיש מסופקים, שלמים, אהובים, אלא החיים. הוא רק מזמין אותנו לדבר אחד, להבין ככה מבפנים, אם אנחנו לא מבינים, אז דוקה תלמד אותנו, שאי אפשר לאחז בכל אלה. אי אפשר לאחז בכל אלה. אחד המתכונים הבדוקים, אם מדברים על החיים שלנו, מדברים על יחסים בין בני אדם, נגיד זוגיות, יחסים אינטימיים, כן? זה בדיוק זה. לאחז גם להם איזושהי קביעות, להתעלם מכך שגם אנחנו נמצאים בתהליך. הרבה פעמים מכירים את זה, אתה לא אותו הבן אדם שהכרתי. מכירים כאלה? לא אותו הבן אדם שהכרתי. איך אני יכול להיות אותו הבן אדם שהכרת או שהכרת, כי הם עברו מאז 20, 30, 40, 50 שנה? אז הזמנה לראות את זה. הבודה מלמד לימודים מאוד מאוד עמוקים על העניין הזה. הוא מדבר על שחרור באמצעות אי-האחזות. שזה לא, אני אומר את זה שוב, כי חשוב להבין את זה. הרבה פעמים אחת ההבנות השגויות של הדרך הבודיסטית, הפסימי. פגשתי באמת לא מעט, לא הרבה. אנשים שההבנה השגויה הזו הוליכה אותם למקומות מאוד מאוד תקועים. אם הכל חולף, הכל הרעי, הכל משתנה, הכל בתנועה, הכל דינמי, אז מה יש לי לתכנן, מה יש לי לשאוף, מה יש לי לחלום, מה יש לי לפנטז, מה יש לי לרקום יחסים? ממש לא, ממש לא. הכל, הכל, באמת הכל. חיים בלי זה הם חיים בלי לחלוכית, בלי תקוות, בלי חלומות, בלי שאיפות, ממש לא. רק להשאיר, אומר תמיד, בודה אומר, להשאיר עוד את המרווחון הקטן הזה, עוד כמה אחוזים לאי ודאות, שהדברים לא יתממשו כמו שתכננתי וכמו שרציתי, למרות שעשיתי את כל שביכולתי. למה? אלה החיים, זו המציאות, זה מה שמאפיין אותם. החיים הם לא דף לבן שנרשום ונעשה ונמלא את זה, ואז הם יסתדרו לנו כמו שאנחנו רוצים, והמציאות מלמדת אותנו את זה השכם והערב, ולאו דווקא, אנחנו לא צריכים את הדרמות הענקיות האלה של מציאות חיינו כרגע כדי להיווכח בזה. הוא מזמין רק ללמוד לא לאחז. לא לאחז, לא להתענג, לא לאחז. ונאחזנו, אני צריך לומר את זה, נאחזנו. אז אם נחזור לתרגול שלנו, כאשר אנחנו מתמקדים, נאמר, בנשימה, כמו שאנחנו מזמינים כאן, אנחנו לא רק מודעים לכך שאנחנו נושמים, אנחנו מודעים לכך שהנשימה משתנה כל הזמן. כל הזמן. אנחנו מודעים לכך שהנשימה היא ארעית, חולפת, נכון? שאיפה, ניסית פעם לנשוף כל הזמן, או לשאוף כל הזמן? דברים בתנועה. נשימה, שאיפה מתחלפת בנשיפה, נשיפה מתחלפת בנשימה, בנשיפה. ארעיות, חולפיות, שינוי, דינמיות, תנועה. דבר לא עוצר. זאת אומרת שכאשר אנחנו מתרגלים כך, ואנחנו מדברים על מאפייני המציאות, כן? אנחנו בעצם מודדים על כך שאנחנו בני ובנות תמותה. אין שום ודאות, ואני לא אומר את זה כדי להפחיד, אין שום ודאות שהנשימה הבאה אכן תגיע. מעכשיו ועד שנמות, אם יש ודאות אחת בחיים, הבודה מדבר על זה, הוא מדבר על תזכורות, על ארבע תזכורות, כן? שהן ארבע ודאויות של החיים, יחידות, אנחנו, מי שחי בגוף אנושי, אורגניזם חי, נחלה, נזדקן, בסופו של דבר גם נמות. Okay? אז אנחנו מודדים על זה למעשה. ניתן לומר שאנחנו, מעכשיו ועד שנמות, אנחנו ננשום עוד כך וכך נשימות. חייכו קצת, לא צריך. אנחנו מדברים על עובדות. עובדות של החיים. כל נשימה היא נשימה אחת פחות מהחיים שלנו. הנשימה שלא ננשום יותר. ואנחנו נוטים לקחת את החיים שלנו כמובנים מאליהם, קמים בבוקר, עושים תוכניות, ומתעלמים מכך שהמציאות היא אחרת, ובמובן הזה, המדיטציה על הנשימה היא מדיטציה בדיוק על הרעיות, על החלופיות, על הזמניות. אז הוא באמת יכולה להיות מחשבה מאוד מאוד עגומה ומדכאת, אבל חשוב להבין שהצד השני שלה זו גם מדיטציה על החיים, במובנם העמוק. כי כל נשימה היא גם אפשרות להתעורר. להבין שבכל רגע אנחנו יכולים להיות ערים לעובדה שברגע הזה, ברגע הזה עכשיו, כן? ברגע הזה שהנשימה הזו ננשמת, אנחנו חיים, אנחנו נוכחים, אנחנו נענים לחיים, במקום להניח לעצמנו לחיות את החיים בנתיבים המוכרים של אולי מה שמצופה מאיתנו, מה שנורמות שלנו, אולי נורמות של אחרים, אמונות, דעות שלנו, שכל הדברים שבהם בעצם אנחנו נאחזים. אז כל נשימה במובן הזה היא לא רק הזדמנות, היא הזמנה להתעורר. להתעורר במובן העמוק הזה ולראות, אולי נדבר על זה בהמשך הריטרי, לראות במה אני נאחז עכשיו. עכשיו כשאני יושב וקשה לי ואני חווה איזה קושי גופני או רגשי, במה אני נאחז עכשיו? המשמעות של הקושי שאני חווה זה לא הכאב עצמו, זה האחזות במה שנבנה על הכאב הזה. זה אחזות בזהות שנבנית על התחושה הזו, על הרגש הזה, על המחשבה הזו. יש כאן תהליך של התהוות, ממש, של התהוות מותנית. ואנחנו מתהווים, כשהבודה מדבר על הלימוד הזה, הוא מדבר ממש במונחים של לידה. אוקיי? ברגע הזה כואב לי משהו, ברגע הזה עוברת מחשבה, ברגע לא איזה רגש, ברגע הזה שמעתי, ראיתי, נזכרתי. הנה אני מתהווה, אני נולד כאילן הפגוע, או אילן הכועס, או אילן הפוחד, או אילן המקנה, או אילן ה-whatever. וזו גם התעלמות ממאפיין של המציאות, שמזמין אותנו לראות שגם בזה, במהות הכי בסיסית שלי, התפיסה האינטואיטיבית שלי, שעליה אני אף פעם לא מערער, כן? שיש כן איזשהו אילן כזה, בטח שיש, תסתכלו, הנה, יושב כאן, מדבר, אוקיי? ולא רואה, או לא תופס, או אפילו חושש, כן? לראות את זה יותר כאיזה מין תהליך, תהליך שנמצא באותה התהוות מותנית בכל רגע ורגע. שאין איזושהי מהות קבועה שניתן לקרוא לה אילן. זאת אומרת, בתופעה הפסיכופיזית הזו שאני קורא לה, אני לא אכנס לעומק של הלימוד הזה, כי זה לא ריטריט אחד, ריטריטים שלמים, אבל אני רק אניח את זה כאן. בתופעה הפסיכופיזית הזו שאני קורא לה אילן, אין שום מהות אילנית, אתה לומר את זה ככה, קבועה, מצב הגוף הזה ומצב ההכרה הזו, כן? שאני קורא להם אני, הם תלויים לחלוטין באין סוף גורמים אחרים שמשתנים כל הזמן ומשנים אותי כל הזמן. אז זה לא human being, כן? זה human becoming, אולי אפשר להגיד. ממש, human becoming. באנגלית זה טוב, באנגלית, בעברית קשה לנו בגלל המבנה הדידוקי של השפה, אבל באנגלית אנחנו יכולים לדבר על תהליך של selfing, ongoing selfing. ותקחו יום אחד, יום אחד כזה, יום אחד שלכם פה, כן? ותראו כמה ענים הייתם, כמה ענים, ביטויים שונים של אני, לנוכח תנאים ונסיבות שמשתנים, הייתם במהלך יום, במהלך שעה אחת. למה יום? אוקיי? ואת הנחמדים יותר אני רוצה לאמת, ודאי שזה אני. אני שעכשיו קלט משהו ובין וזה, דרמה, אני וזה. את האני שמבולבל אולי ולא כל כך מבין מה רוצים ממנו וזה, אני מסתכל על כל העולם הזה ואומר, לא עולה בו ספק, את האני הזה, אבל המציאות, אולי גם המציאות של עכשיו, מזמינה אותנו לראות את הביטויים של זה, בעוצמות שבאמת, לא יודע, לא הכרנו, אולי מפחידות, מאוד מאוד מטלטלות, כן? ושעולים בנו, עולים בנו ביטויים של כעס, של זעם, של רצון לנקמה, של, אני לא יודע מה, זה מחריד, זה מזעזע. ועולים גם ביטויים כאלה, יש גם מופעים כאלה. כשאנחנו מסתכלים על מה שנעשה כאן, בשבעה באוקטובר, זה מזעזע את התפיסות הכי בסיסיות שלנו במהות האנושית. אנחנו אומרים, נכון, זה לא אנושי. לא אנושי. אני לא רוצה לדבר בשם הבודה, אבל גם זה אנושי. גם זו התאבות מותנית שמביאה אנשים כמו כל אחד מאיתנו, לא להתבלבל, נולדו בגוף אנושי, נחנים בתודעה אנושית, בדיוק כמונו. זה מחריד. זה מזעזע את ה... אצלי, אני בטוח שגם אצל אחרים, את האושיות הקיום שלנו. אבל בודה בליל ההתעוררות שלו, בליל ההארה שלו, מי שמכיר את הפורים, הוא פוגש את מרה, מרות ברבים, ביטויים שונים כאלה, כל מיני תחפושות, כל מיני מופעים. והבודה, כשהוא מתעורר, הוא אומר, I know you, אני יודע, אני רואה אותך, מרה. אני רואה את המופעים האלה, את ההתהוויות האלה, את הזהויות האלה. אבל הוא רואה אותם, הוא רואה. והפחד שלנו מלראות, כן, שגם זה, גם זה, גם המרכיבים האלה, תנאים ונסיבות, הובילו להתהוות הזו, ההתהוות המותנית הזו. מאוד מצערים, מאוד מחייבים, מאוד מטלטלים, ועדיין, עדיין. וזה באמת הזמנה. הזמנה לראות אם אנחנו חפצי חירות, חופש. הזמנה לראות את התהליכים האלה. ולהבין על מה מדובר פה. הבת שלי שלומדת ברומא, עכשיו בארץ, עכשיו חזרה לארץ. את אף פעם לא ישראלי, ברור, וזה, אבל אף פעם הזהות הזו, כן? הזהות הזו לא הייתה כל כך חיה בתוכי. מה זה, אני, מה זה להיות יהודיה? מה זה להיות ישראלי? מה זה להיות זה? זרקו לה את זה בפרצוף. החברה הכי טובה שלה, שם בלימודים, פשוט ככה, נתנה לה את זה. זה קשה, מאוד קשה, מאוד מטלטל. אבל ההזמנה היא לראות, לראות שזו רק זהות, זה רק לידה, זה רק התגבשות, זה רק היווצרות, כן? שגם היא מותנית. זה לא המהות. זה לא המהות. זה ברור למה אני מזמין? זה לא מהות. מה שהבודה אמר לשואל, נעים ונסיבות. אתה מתהווה אל נוכח התנאים והנסיבות הללו. השאלה, וזו הזמנה, ואני חושב שזו הזמנה מאוד מאוד עמוקה, עבורנו לפחות. האם אנחנו רואים איך הזהויות האלה של אנחנו לעומת הם, נועלות אותנו בתוך דפוסים תגובתיים אוטומטיים שמולידים השקפות, שמולידים פעולות שנובעות מפחד ומשנאה, שמזינים אדישות לסבל, סבל נורא שחווים עכשיו בני אדם בשני הצדדים. אמהות ואבות והורים וילדים ואחים ואחיות בני משפחה. אז איך חיים לאור הדרמה ואיך מתעוררים באמת במצב הזה? האמת הנאצלת הראשונה אומרת, דוקה יש לדעת עד תומה. דוקה יש לדעת עד תומה במלואה. אז האירועים הזמינו אותנו לדעת דוקה עד תומה, זה נראה לי שזה קטן, כן? לדעת דוקה, באמת, במלואה. אחד התרגומים המילוליים של המילה הזאת, דוקה, זה קשה לשאת, או מה שקשה לשאת, ובאמת קשה לשאת את המציאות שאנחנו חיים בה. אבל מתוך השבר הזה, אולי דווקא בגלל השבר הזה, אנחנו יכולים להבין משהו מאוד מאוד יקר ערך. אנחנו יכולים להבין שהאירועים האלה לא נפרדים מאלה שקדמו להם, וכפי הנראה יולידו אירועים אחרים דומים בעתיד. אם אנחנו לא נלמד, אם לא נבין את המהלך הזה, לא נבין את המאפיינים האלה של המציאות, ולא נבין שאנחנו צריכים לעבוד על התנאים, לשנות את התנאים, שוב, כמיטב יכולתנו. אנחנו יכולים ללכת אל הבודה שאומר לנו, שנאה לעולם לא שוכחת באמצעות שנאה, כולנו מכירים את זה. רק באמצעות אי שנאה, שנאה שוכחת. זה חוק, זה אמת נצחית. ואולי הטלטלה הזו, אולי הזעזוע הזה, מוביל אותנו להבין שאי אפשר להתעלם יותר מהמציאות או מהמפיינים של המציאות, שבה הכל, בתורת החיים הבודיסטית, הכל קשור בהכל. אי אפשר להיפרד מהמציאות הזו, הכל קשור בהכל. הכל משפיע, הכל מושפע. והעתיד שלנו והשלום שלנו והחיים שלנו קשורים ומחוברים לבלי היתר. עם שלומם וחייהם של אחרים. ושאחרים האלה יכולים להיות גם הידידים שלנו, אבל גם אויבים שלנו. וההבנה הזו, הראייה הבהירה הזו של הדברים כהווייתם, יכולה להיות הקרקע שעליה תצמח ההתעוררות שלנו. בלב ליבו של הקושי יכולה לצמוח הטרנספורמציה. אם אנחנו נראה, אם נסתכל בצד אחד, זה כמו איזה מין חוט כזה. בצד אחד יש את הביטויים הכי מזוויים של הרוע האנושי, נקרא להם ככה. אבל אותו הרצף, הצד השני של החוט הזה, כן, מוביל לביטויים הכי מפעימים, הייתי אומר, של המין האנושי. של נתינה, של שותפות, של הקרבה, של יופי, של חיבור. ושני אלה על אותו הרצף. אותו הרצף. בלב הדוקה, אולי בגלל שהטלטלה הזו סוף כל סוף, תגיד, אוקיי, אי אפשר לחזור למה שהיה. אי אפשר לאחז במה שהיה. אני לא הולך פה לא לפוליטיקה ולא לשום דבר. אי אפשר לחיות כמו שחיים, אי אפשר להתעלם מהמפיינים של המציאות. פשוט אי אפשר, היא שווה ותופחת על פנינו. אולי זה יאיר אותנו, זה מאיר אותנו. ואנשים עושים החלטות ואנשים עושים מה שעושים. ואני רואה, אני יכול להעיד על עצמי, על הסביבות שלי, לא הכל, לא תמיד, יש לא התעוררות, יש גם נטייה לכיוונים ההפוכים, כן? אבל אני רואה לא מעט אנשים שהטלטלה הזו, שההיווכחות הזו, לאנשי דרמה, מבינה לעמדה שמבינה שהחופש שלנו, עם חפצי חירות, חפצי חופש אנחנו, זה דווקא לפתוח את הלב שלה, את הלב המרוסק שלנו. לשמור עליו פתוח. אנחנו רוצים לגונן, זו תנועה מגוננת, אנחנו רוצים לסגור, כי זה דוקה, קשה לשאת בה. אבל רק שהלב פתוח, הוא פתוח גם לצער, גם לכל מה שהכאב, אבל הוא פתוח. רק שהוא פתוח, אנחנו מתוכו נוכל גם לפעול, לנוע לכיוון ההפוך. יש עוד טקסט קטנטן שאיתו אני אסיים. לא יודע מי חיבר את זה, אבל שלחו לי, אתם יודעים איך הדברים מתגלגלים, מצאתי ושמרתי. אני חושב שהוא ממש זה. הרגע בו אתה מבין שהעצמות שלך בנויות מאותו האבק ממנו עשויות פלנטות. הריאות שלך נושמות את אותו האוויר שנושמים הפרפרים הנודדים, והדם שלך זורם בזכות אהבה ודאגה של אלפים. זה הרגע בו אתה מבין שאתה לא שבר, כמו שאתה חושב שאתה. אתה מלא בעולם. נראה לי שטוב לסיים עם המילים האלו. ומי ייתן שנהיה כולנו משוחררים מאיבה, חמדנות, תעתוע. תודה על ההקשבה.